זה למצות משהו מן המשהו מהנושא של קדושת פירות שביעית, כמו שהגדירו את הנושא. הנושא הוא ארוך מאוד. כבר אני אומר שיש המון פרטים שאני לא אתעסק איתם, כמו למשל הנושא של גבולות הארץ, איפה נחשב קדושת שביעית ואיפה לא, איפה יש שמיטה ואיפה לא. אני כבר פותח ואומר, גם בדברים האלה יש, נקרא לזה כך, הרבה שאלות. הבסיס לכל הוא שבעוונותינו הרבים היינו בגלות, ובגלות לא מתעסקים בענייני קדושת הארץ. מי שכתב לנו ענייני מצוות התלויות בארץ, כללית, יש בשולחן ערוך גם, אבל דברים ששייכים יותר לגאולה, זה דווקא הרמב״ם שכתב את כל הדברים, כולל הלכות מלכים וכולל הלכות בית המקדש, כל מה שקשור לזה. אבל בפירוט את ענייני, למשל השמיטה, כותב לנו רק הרמב״ם. אז יש לנו שתי אפשרויות. לנו היום, בצורה מעשית, או ללכת לרמב״ם, ואז להתחיל להתחבט מה התכוון הרמב״ם, כי יש מי שכתב על הרמב״ם, וכבר אני אומר, הספר היחיד, המקיף, מבחינת דיון הלכתי, על גבי הרמב״ם, זה שבת הארץ. לא קיים אחר. ואני אגיד יותר מזה, לאור ההתנסות של הזמן האחרון שאנחנו נכנסים, לענייני שמיטה, ענייני שביעית לעומקם, וראינו לאחרונה הרבה ספרים. מי שלא קרא, למד לעומקו את שבת הארץ, סליחה שאני אומר, שלא יכתוב ספר בענייני שביעית. זה שני כללים שצריכים לדעת אותם. שבת הארץ, כמובן, הרב כתב בעקבות בעיות מעשיות שהיו פה בארץ בענייני השמיטה. לפי מה שאני יודע, שכשהתעורר הרב לעניין היה מאוד מאוחר, כבר ראו שהשמיטה מתקרבת, והרב ישב, כפי שאומרים, שבועיים, 14 יום, וכל שבת הארץ יצא. זה כתיבה של שבועיים. ואני לא חושב שיש מישהו היום שיקיף יותר ממה שהרב עשה. והבירור והביסוס של כל הצדדים ההלכתיים בשבת הארץ. אז מי שרוצה ללמוד לעומק. דבר שני שאני רוצה לומר, שמי שרוצה ללמוד למעשה את הקיצורים כמו שאנחנו רגילים, אז גם כאן, ואני אומר את זה הרבה פעמים, והיום מתברר לי, לא יודע אם להגיד סופית, אבל מעל ומעבר לכל הבהרה אחרת, מי שכתב את הדברים בצורה הברורה, הפשוטה, המובנת לכל אחד ואחד, מקור חיים השלם, הרב חיים דוד הלוי, לא יודע למה לא יותר מדי אנשים מסתכלים בו. אני, מהניסיון שלי, אני לא רוצה לפרט ספרים, אבל אחרי שראיתי הרבה ספרים, לדעתי זה הספר הברור, הבהיר והנהיר ביותר. לא רק בתחום הזה, אבל גם בתחום של נושא שביעית. אז אמרנו, בנושא של גבולות הארץ אנחנו לא מדברים. על אף שאני כבר אומר, היום ראיתי איזה ספר מהחדשים שיצאו, שכבר הרב צבי יהודה בשם הרב פרנק, זכר צדיק לברכה, צדיקים וקדושים לברכה, אמר שיש איזשהו צד להקל בנושא עמק בית שאן. ככה כתוב בספר שם. וכשאני פותח את התשובה בכתב ידו של הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, ואני מסתכל בדברים שהוא כותב, אין עניין להקל, אין עניין להתיר. ברור לי, פסוק לי, שאני הייתי אצל הרב צבי פסח פרנק, עם יהודי, אם אני לא טועה השם שלו, המיתון, מקיבוץ שלוחות, ופסק לו בפסק דין ברור, שלגבי תרומות ומעשרות ושביעית, עמק בית שאן פטורים מכל דבר. זה אפשר להקל? תדייקו בדברים, ממי מפחדים? הרב צבי יהודה מעיד בעדות ברורה, שהרב צבי, הגאון, הרב צבי פסח פרנק, כך אמר. אז הדברים פשוטים וברורים. עמק בית שאן, היישובים, הקיבוצים, פטורים. אין מצוות תלויות בארץ בכלל. אז מה הגמרא במסכת חולין בדפיו? אז לדייק בדברים. לכן אני אומר, הבירור היסודי המעמיק הוא חשוב בכל דבר. ובתחום הזה, עוד פעם, אני ניסיתי לגוע בכמה נקודות קטנות, אז כבר אמרנו, גבולות הארץ אנחנו לא נתעסק, הנושא של היתר מכירה אנחנו לא נתעסק, אני מניח שהתעסקו היום כבר, ביאור פירות שביעית אנחנו גם לא נתעסק, סחורה, מדידה, שקילה, כל זה אנחנו לא נתעסק, אנחנו נתעסק רק בקדושת שביעית עצמה. מה זה? מה, על מה חל קדושת שביעית? אילו פירות חלים עליהם קדושת שביעית? מה עושים איתם? זה בעצם הבסיס, היסוד. כי אנחנו רק בערב השביעית, שנפתח את מחשבתנו, את אוזנינו, את עינינו, כדי לראות מה כדאי לנו לאכול. לקראת מה אנחנו אוכלים? כדאי לנו לאכול? או שיבוא מישהו ויאמר, תראה, אני מפחד שאולי אחד הילדים יעשה איזה פלופ עם חתיכת תפוח עץ, ואני, זה הרפד שחור, יחפש אותי, למה אני זרקתי פירות של קדושת שביעית? או אפילו דוגמה אני אתן, שמיטה קודמת, ישבנו באיזה קידוש של אנשים מכובדים, אחרי השמיטה. ומישהו הביא שם על הקידוש יין של אוצר בית דין, קדושת שביעית. פתאום אני רואה מישהו מכובד, מרים טיפה את הכובע, מתכופף לניילון של השולחן ומלקק. מה קרה לך? והאלוקו. מה זה? הוא נשפך יין של קדושת שביעית. אמרתי, דרכו של יין נשפך. אז הוא כבר התקוע ליד כולם. בן אדם מכובד, תמיד חכם. מה העצבנות הזאת? האם הקדוש ברוך הוא רצה שהשמיטה תהיה כמו שבת, שבת מנוחה, רגיעה, או רצה אותנו אנשים עצבניים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם ומחפשים מימין ומשמאל, מה אני מותר לי ומה? כל התורה כולה ניתנה כדי ליישר, לצרף את הבריות. אז להיות רגועים, קודם כל. זה הדבר הראשון. באה השמיטה, באה השבת. ואני מניח שדובר על העניין הזה, בערך של שמיטה וכל מה שקשור. אני נוגע בנקודה אחת, והיא הפירות שהם קדושים בקדושת שביעית. ממתי? אילו פירות? כמה שאלות, נקודות שאנחנו נתעסק איתם. בעזרת השם, בזמן שיש לנו, אולי נגיע לאיזשהם נקודות מסוימות. אבל בכל מקרה, אני רוצה להתחיל מהפסוק, כי כמובן, אנחנו מתחילים מהתורה. בפרשת בהר, אומרת לנו התורה, וידבר לנו אל משה, אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת עין נבן נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. עכשיו הפסוקים שקשורים לנו. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולסחירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. נשים לב לשתי מילים שאנחנו מדגישים אותם. לכם לאוכלה, תהיה כל תבואתה לאכול. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את שנת השמיטה על מנת לאכול מפירותיה. וזה מה שמאיר בהשגות הרמב"ן על ספר המצוות של הרמב"ם. כולנו מכירים את השגה דלת על נושא של יישוב הארץ, שלא נעשה מזלתם מהומות ולא לשממה, כל מה שקשור לעניין הזה של יישוב הארץ. וכולנו יודעים שהרמב"ן, כמו שכונה ואין של ישראל, והרב ראש הישיבה זצ"ל, הרב ציוד היה אוהב להזכיר את זה תמיד, אביין של ישראל זה הרמב"ן. אז הרמב"ן גם יש לו השגה קודמת, והוא מונה במסגרת מניין המצוות של ספר המצוות בהשגות על הרמב״ם, מונה הרמב״ן רבי משה בן נחמן מצווה ג', פחות ברור אבל אפשר לראות, שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה, וזה דבר תורה הוא, כמו שאמרו בפרק בתרא של עבודה זרה, נמצא פורע חובו בפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. וכן במקומות רבים מן התלמוד באה לשון הזה. ונכפלה זו המצווה באומרו יתעלה ואכלו אביוני עמך. שלא אמר לאביוני עמך תעזוב אותם, כי אומרו בלקט שכחה ופאה. אבל לשון אכילה מזכיר בה הכתוב בכל מקום. והנה העושה סחורה בה עובר בעשה. לשים לב. היו אנשים שרצו לומר שהרמב"ן הזה לא כל כך ברור, האם התכוונו לא לסחורה או שהתכוונו דווקא לאכול. אני חושב שהדברים מאוד ברורים. לא לסחורה עובר בעשה. כן? העושה בהם סחורה עובר בעשה. אבל הוא מדבר גם על עניין הזה של האכילה. יש עניין של קיום מצוות עשה. מהי מצוות העשה? שמי שסוחר עובר על העשה הזה. מצוות העשה היא לאכול. יש מצוות עשה לאכול פירות של קדושת שביעית. ואם יש מישהו שכל כך מפחד שהוא לא אוכל בכלל פירות קדושת שביעית, אני כבר לא אומר איזה פירות הוא כן רוצה, הולך לאכול פירות מתאילנד. לא מתאילנד, מגרמניה, מהולנד. כל מיני מחלות יש שם. מביאים, זה הפעם קודמת, לא הספיק, הביאו גזר הולנדי. מי אוכל דברים כאלה? הרי כולנו יודעים את הבח, אנחנו בט"ו בשבט מזכירים אותו. הבח שמדבר על אכילת פירות של קדושת הארץ, שכל דבר, השכינה שרויה בארץ ישראל, כן, הקדושה הזאת חלה בתוך פירות הארץ, ומי שאוכל, אוכל מקדושה, פירותיה הקדושים של הארץ, אוכל אותם, ככה מביא הבח הנטור, כן, בעניין הזה לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אז לבוא ולאכול מחוץ לארץ, הוא אוכל מטומאת ארץ תאילנד, שלא יתפלא אחר כך איך הוא נראה. אני, בסדר, זה ברור. אז הולכים דווקא בקדושת שביעי, דווקא בשמיטה, שיש מצווה מיוחדת, שיש לנו פה קדושה עליונה בתוך הקדושה של הארץ. זה קדושה בתוך קדושה, זה מעלה עליונה. כן, נגיד איפה יש דבר כזה, הפרשת חלה. קדושה בתוך קדושה. אז הולכים ומזיזים הצידה, כי אנחנו בלחץ. לא, לא התכוונו שיהיו בלחץ. התכוונו להרגיע, והפירות האלה ירגיעו. דוגמה אני אומר, שמופיעה גם, יש דיון, אני חושב שאולי פה הזכירו את זה, האם מותר לייצא פירות שהם קדושים בקדושת שביעית. כן, עם אוצר בדין מה שנקרא, שלא עשו יותר מחירה. אז מופיע גם שיכול להיות שכל השנים אסור להוציא פירות מארץ ישראל. להוציא קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ, בשמיטה זה יותר, נכון. אבל כל השנים. ומי שמתיר כל השנים להוציא פירות של קדושת שביעית, של קדושת הארץ, כן, יש לו על מה לסמוך גם להוציא פירות של קדושת שביעית. צריך לבדוק את העניין הזה. אני רק מעלה נקודות. לא פסקתי הלכה פה. אבל לדעת שיש דבר כזה. כל השנים כולם, איך אפשר לתת קדושת ארץ ישראל לתומת ארץ העמים? בעיה. תרומה מותר להוציא לחוץ הארץ? סדר. אז שאתה דחק, אז גם בשביעית. בסדר. יש עם זה דברים נוספים. רק בכל מקרה אני אומר, אנחנו צריכים לאכול פירות של קדושת שביעית. כשיש מצווה. מצווה. כן, אנחנו מכירים את הגישה הזאת.
לא חובה.
אמרתי, אני מכיר את הגישה הזאת, שזה לא חובה. אבל זה לא הנושא עכשיו. אתה בוודאי מכיר את הסיפור עם רב קטינה, שהלך בלי ציצית, כי זה לא חובה. תפסת אליהו הנביא בשוק. אמר לו, קטינה, יבואי לך. אז זה, גמרנו. לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו נתמקד בשלנו. מי שרוצה את הסיפור הזה, אחר כך יראה. כן. בוודאי, בוודאי. גם כשצריכים להיזהר מהלכות בשבת, אין זה אומר שהבית צריך להיות על קפיץ. הבית צריך להיות ברגיעה, אחרי פריקת מתח. לא בהקפצה כל הזמן. תמיד טוב שהבית רגוע, אבל בשבת... טוב, בכל מקרה, לגבי הנושא הזה של השימוש, כן, בפירות בשביעית, אני כמה נקודות פה רשמתי לעצמי. ונשתתף יחד, ואני לקחתי את הדרך, אולי טיפה יותר קשה, אבל יותר קלה לנו, דרך הרמב״ם. לא דרך ספרי הקיצורים, אלא דרך הרמב״ם. שימוש בפירות שביעית. קודם כל ברור לנו שיש קדושה בפירות שגדלו בארץ ישראל בשביעית, מה השימוש בהם, אחר כך נראה ממתי אפשר בכלל לאכול אותם או לקטוף אותם, מי רשאי לאכול פירות שביעית, לא כל אדם מתירים לו לאכול פירות שביעית, זה פירות של קדושה, צריך להיות זכאי לאכול פירות שביעית, מתי חלה קדושת השביעית, כן, עד מתי, עוד כמה נקודות, בוא נראה, הרמב״ם בהלכות שמיטה, פרק ה' הלכה א' אומר, פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולשיחה ולהדלקת הנר ולצביעה. מפי השמועה למדו, לשים לב למילה השנייה שאמרתי, לאוכלה, דיברנו מקודם דרך הרמב״ן, ועכשיו דרך הרמב״ם, מפי השמועה למדו, תהיה אף להדלקת נר ולצבוע בצבע. במילים פשוטות, אני משתמש בשימושים הרגילים. מה שאני משתמש שש שנים בגידולים, בין גידולי קרקע, שדה או פירות, אני משתמש בשנת השמיטה. מתי הם מתחילים להיות קדושים בקדושה צביעית? ממתי אני מתייחס אליהם כאל כאלה? האם אני יכול לגרום להורדה באיכות השימוש? זה כבר סיפור אחר. זה נראה עוד. אבל דבר ראשון צריך לדעת, שכל השימושים הרגילים שיש לנו בפירות, אנחנו משתמשים בהם גם בשנת השמיטה. דוגמה אני אתן. דוגמה אני אתן. עכשיו בדיוק מסתיימת עונת המשמישים. משמיש עונה קצרה. אנשים עושים מהמשמיש, מי שעושה, כן? ריבה. עושים בתעשייה, מקובל, ריבת משמיש. ריבת תפוזים בחורף. האם מותר לעשות ריבת שסק משסק? בשביעית? האם מותר לעשות ריבת מישמיש ממישמישים בשביעית? זה בדיוק ההבדל. מישמיש רגילים לעשות. זו רגילות. הולך לתעשייה. שסק לא. אז אם אני בא בשביעית ויש לי פירות של שביעית, קדושים בקדושת שביעית, מישמישים, אני יכול לעשות מהם ריבה? השאלה היא עכשיו אם אני חייב בביור מתי. זה סיפור אחר. עד מתי אפשר לאכול אותם? זה לא כמו כל שנה שאני יכול לשמור לשלוש שנים. עוד רגע. אבל בכל מקרה, אני יכול לעשות את השימושים הרגילים. תפוחי עץ. האם מותר לבשל או לשים בעוגה תפוחי עץ? למה? למה כן? כי כל הזמן מבשלים תפוחי עץ. בפרט תפוחי עץ, גרנד. שכמעט ולא אוכלים אותם אלא בלילה בישול, ויש שרובים על זה, אבל הם מיועדים יותר לבישול, אפייה וכדומה. זאת אומרת, השימוש שלי אמור להיות שימוש רגיל. אני אתן דוגמה נוספת. סלק. האם מותר לאכול אותו חי?
אוכלים אותו חי.
מי אוכל אותו חי?
סלק.
קוראים לזה בעברית פשוטה, בטלה דעתו אצל כל אדם. עכשיו התחילו קצת סלט מסלק, אני יודע. פורמים אותו ועושים סלק, סלט לא מבושל. כמה כאלה יש? רובה דעלמה, סלק מבושל. אתה לא היית במטבח. סליחה. יש לי יותר ניסיון במטבח. קישואים, בסדר. כמה אנשים אוכלים קישואים לא מבושלים? רובה דעלמה אוכלים קישואים מבושלים. אני לא יכול לאכול קישואים לא מבושלים בשמיטה. מלפפונים, מותר לבשל אותם?
מה מלפפונים אוכלים חיים?
עושים כבושים.
מלפפונים.
כבוש.
לא חמוץ, זה רגיל.
טוב, בקיצור, אל תיכנס עכשיו למטבח, בעזרת השם קודם שיהיה. אחר כך, ברור. זאת אומרת, אני... בדברים שאמרתי בעצם, שימושים רגילים. כותבים לנו צבע צהוב טבעי. מה זה צבע צהוב טבעי בתעשייה? קורקום. קורקום. טוב, אז אין לנו בעיה, קורקום לא מגדלים בארץ. אבל נגיד שהם מגדלים בארץ. זה בא מחוץ לארץ. זה צבע צהוב. או למשל, אם קונים חצילים קטנים כבושים, הם בצבע אדום. צבע אדום טבעי. מה זה צבע אדום טבעי? סלק. סלק, סלק. אני משתמש פה בסלק לצביעה. מותר להשתמש בסלק לצביעה? אם זו הרגילות כל השנים להשתמש לצביעה, נשתמש לצביעה. אין בעיה. לכן אני גם אמרתי, כשאומרים לנו צריך לשמור על הקדושה ולא לזרוק, אמרתי ברגילות שבעולם, ילד שלוקח תפוח, שליש הולך לפח. ככה זה. בעזרת השם אתה תחווה את החוויה. ככה זה. או אוכלים שלושת רבעי ומשהו אחר. אז לבוא ולהגיד שלעשות את זה לכתחילה, בסדר. אבל לקפוץ, פזצת על הרצפה בעקבות הילד עם השיניים, לקחת את התפוח כי הוא קדושת שביעית, אי אפשר כך להסתדר. צריכים להיות רגועים. הילד זרק לרצפה, פרי של קדושת שביעית. טוב, נו, אז ככה הוא רגיל לאכול כל השנים. לכן הוא אומר, ההלכה צריכה להיות הלכה פסוקה, הלכה ברורה. מה מותר ומה אסור לעשות? אבל לעשות את הכל בניחות, בעדינות. באהבה ובאמונה. כן.
זורקים.
כן, זורקים. אתה מותר לזרוק קליפות לשביעית? למה? קליפות של בננה, מה אתה רוצה שמישהו יאכל אותם? טוב, אז צריכים לזרוק אותם בכבוד, הערה נכונה. בכבוד. כמו שיש לחם שהתעפש, הרי אסור לזרוק לחם מהבית. דיברנו כמה פעמים, שלחם שזורקים מהבית, אין ברכה בבית. גמרא במסכת ברכות. שאלה אם יותר מכזית, פחות מכזית, מידת חסידות, אבל אסור. אבל אם הלחם מתעפש, נהיה עובש כבר, אפשר לזרוק או אפשר? אפשר, מה עושים? תחסקית, סוגרים אותו יפה, שלא יהיה עם כל שאר האשפה, ושמים אותו בפח האשפה. אותו דבר. אם יש לי קליפות, אז לא משתמשים בקליפות. תשים אותם בסקית, תהדר, תשים אותם בסקית, ותשים אותם בתור פח האשפה, בדרך של כבוד. בסדר, אתה רוצה שיהיה יותר, בסדר. אני... כן, כי זה הרגילות. זה הרגילות. אתה רוצה שלא יהיה קדושת שביעית עם דברים אחרים? תשים בסקית, תסגור רק את זה, בתוך הסקית הרגילה של ההשפעה. אז יש שתי סקיות סך הכל. אחד המיוחד לו, ואחד שלא מיוחד לו. כמו על התפילין. בסדר, בסדר. טוב, בכל מקרה, דבר ראשון, אפשר לעשות את כל השימושים הרגילים. שימושים שאינם רגילים, או שרק מיעוט עושה אותם, לא עושים אותם בשביעית. למרוח אבוקדו על הפנים, אני יודע. כמה עושים את זה? טוב. לא יודע. הלכה בית. לאכילה ולשתייה, מפרט לנו הרמב״ם, כיצד לאכול דבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות, כדין תרומה או מעשר שני. תרומה, הכהן צריך לאכול כדרך אכילה, לא יכול לעשות בשימושים שאינם ראויים, שלא מקובלים יותר נכון, לא רק שלא ראויים אלא גם לא מקובלים. ואותו דבר מעשר שני, מעשר שני כל יהודי שיש לו גידולים בשנים עבדה, א' ב' ד' ת' של השמיטה, הוא צריך לעלות ולאכול בירושלים בקדושה. שנים גו, ג' וו', מעשר עני. השנה היא מעשר עני. אבל בשנים שמעשר שני עולים, ואם ירחק ממך הדרך וצרתה הכסף בידיך, צרים את הכסף ביד, עולים לירושלים, קונים פירות ואוכלים בקדושה וטהרה בירושלים. אוכלים, זאת אומרת, משתמשים בדרך הראויה. אותו דבר פירות שביעית, זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי הקבלה. אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא שונה מאיזשהם קריטריונים מוכרים. תמיד יש את הקריטריון הראשוני, ועל גביו אנחנו ממשיכים. פירות שביעית כמו תרומה ומעשר שני. תרומה שנטמעה, מה אנחנו עושים איתה? במילים אחרות, כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות בבית, מה אנחנו עושים עם האחד ממאה ועוד קצת שנשאר לנו ביד? יפה מאוד, הנה, נתת את התשובה. שמים בתוך שקית בפח. אותו דבר. אותו דבר. אי אפשר לתת את זה לאף אחד. אלא... לא. בסדר, משהו אחר, כן. ולא ישנה פירות מבריאתן, סעיף ג', הלכה ג', כדרך שאינו משנה בתרומה ומעשר שני. דבר שדרכו לאכל חי, לא אוכלנו מבושל, ודבר שדרכו לאכל מבושל, אין אוכלים אותו חי, ולפיכך אין שולקים אוכלי בהמה, ואינו מטפל לאכול תבשיל שנפסד. זאת אומרת, אם תבשיל התחיל להתאפש, לא נגיד לו, ידידי, זה קדושת שביעית, תרצה, לא תרצה, בסוף יגיע אליך פנימה. פתח את הפה, אנחנו דוחפים. לא טעים לי. לא טעים לך, אתה לא אוכל. זה כבר מקולקל. אתם מכירים את הבננות, החצי... שכל הזמן אמרו לנו, או, תאכל דבש. לא רוצה דבש כזה. תאכלו אתם דבש כזה. אני רוצה דבש דבורי. אז זהו. הגיע למצב כזה שזה כבר... כמובן, אינו מטפל לאכול תבשיל שנפסד, והפת שעיפשה כדרך שאינו אוכל בתרומה ומעשר. יש לנו הקבלה. יש לנו דברים שידועים כל השנים, תרומה ומעשר, אותו דבר, שביעית. זה לא משהו שונה. ואין מבשלים ירק ששביעית בשמן תרומה, שלא יביא ידו לידי פסול, ואם בשל מעט ואכל מיד מותר, שרי לא ניחן כדי לבוא לידי פסול. פירות המיוחדים למאכל אדם, אין מאכילים אותם לבהמה, לחיה ולעופות. הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואכלה, אין מחייבים אותו להחזירה. שנאמר ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. בהמה הלכה ואכלה תאנים, מה אני אעשה? מה אני אגיד עכשיו, אופי מפה, זרוק עליה אבנים שתברח? לא זורקים אבנים. אמרנו שזה שבת, נכון? לא זורק אבנים. גם לא בסדר. לשיחה, כיצד אסוך דבר שדרכו לסוך, לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן, ולא יפתם את השמן, לא יסוך במרחץ, אבל סחו מבחוץ ונכנס. להדלקת הנר. מהי הדלקת הנר? כיצד שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו. מחרו ולקח בו שמן אחר, או שהחליף שמן בשמן, שניהם אסורים בהדלקה. שאין מדליקים בדמי שביעית, ולא ייתן השמן לתוך המדורה, אלא מדליקו בנר. לשים לב פה לדבר שהוא חשוב, זה הנושא של קדושת שביעית שנתפסת בכל דבר שאנחנו מעבירים. ופה צריכים מאוד מאוד לשים לב לנקודה הזאת. פירות של שביעית שנקנו, אסור לסחור בפירות שביעית, אבל מישהו קנה. אסור, אבל הוא עשה את זה. הכסף שהוא שילם עבור פירות השביעית האלו, הם קדושים בקדושת שביעית. ואם הכסף הזה עבר לאדם שני ושלישי ורביעי, הוא קדוש בקדושת שביעית, ואם החליפו בו, פרטו אותו, כל הכסף הזה קדוש בקדושת שביעית. ממילא אנחנו יכולים, חס ושלום, לאסור את כל הארץ, על ידי כסף של פירות שביעית. לכן אני אומר, היום, ולא נכנס לנושא הזה שוב, מחויבים לעשות יותר מחירה. בלי להיכנס לנושא הזה. כי מספיק שהיא תהיה משפחה אחת, יהודי אחד, מגדל אחד, שלא יעשה יותר מחירה. וימכור פירות של קדושת שביעית בשוק החופשי, וזה לא רוצה לתת שום שם בארץ ישראל, כדי לא להוציא שם רע לארץ ישראל, קדושת הארץ. איזשהו מקום נידח בארץ, נידח רוחנית, והכסף הזה עבר לבנק ישראל, ואחר כך אלינו, כל זה קדוש בקדושת שביעית. לכן יש פטנט יפה, מביא אותו רב חיים דוד הלוי, כדאי, שכשקונים בשמיטה, לשלם או בצ'ק או בישראכרט. ברגע ששילמנו בית שקו בישראל, אפילו אם הבעלים חשב מחירה, ואנחנו התכוונו לצר בית דין ולא מחירה, כל דבר אחר, כן, לא נתפס שום דבר בכסף. ישראל קארט או צ'ק. אז אמרתי, קדושת שביעית, קצת יותר נתארגן על עצמנו. עדיף. עכשיו יש יותר מחירה. כיוון שיש יותר מחירה, אז אין בעיה. אמרתי, כיוון שיש יותר מחירה, אם לא הייתה, היה יותר מחירה. אז עכשיו, נגיד, פירות של אוצר בדין שהביאו לאיזושהי חנות. עדיף לשלם, כן, בצ'ק, או בישראכרט, ויזה, מה שאתם רוצים, אני לא אבוא פה פרסומת, אבל בכרטיס אשראי, נאמר את זה כך, זה הרבה יותר, זה יותר טוב. אמנם הרב חיים דוד הלוי לא מביא כרטיס אשראי, כי בזמנו כנראה עוד לא השתמשו בזה, אבל הוא הביא המחאה. אותו דבר. מהמחאה הזאת אפשר, כן. לא נתתי חליפין, דבר מול דבר. נתתי לו כרטיס פלסטיק והוא החזיר לי אותו. בעצם בסך הכל היה פה איזשהו רישום. באיזשהו מקום אחר בעולם, מישהו באיזה מסלקה העביר דבר מצד לצד. לא קשור אלינו בכלל. אז זה ממון. זה ממון. לא, זה לא אותו דבר. תאמין לי שיכול להיות שהוא בכלל לא רואה כסף. זה לא הכניס, זאת אומרת, מה זה? כתבו לו בחשבון שיש לו כסף. זה בסך הכל העברה במחשבים. לא מביאים לו עכשיו סק של כסף, שמים לו בחשבון. זה ברור? טוב, זה כבר שייך לכל דרך התנהלות של בנקים, אבל זה לא נתחומנו עכשיו. מה נעשה שם? מבחינת קניינית, איך הדברים קורים? הסכמה של הציבור, אין לו הסכמה, היה פה קניין, לא היה. לא משנה, אנחנו, בסדר? כבר אנחנו לחוצים.
פירות שביעית זה דווקא פירות של שמיטה של שמיטה?
כן, כן, כן.
אז אם זה נגיד משהו לפני השמיטה, אין בזה...
אני עכשיו מדבר על שמיטה, מה רוצה ממני, כן? איזה כסף? עברנו. אין מה לעשות. צריך ביעור בזמן הביעור. מה? פחות חמור ממטפאות, אבל גם. אתה יכול לקנות בו פירות, הם יהיו גם קדושים בקדושת שביעית, יתפס בהם קדושת שביעית, ותמכור, ותאכל אותם, וזהו. אבל אם עבר הזמן, צריך לבאר. אז מאיפה תביא? בסדר, ודאי, מה? אז סחורה בפירות שביעית, עוד פעם. אתה חוזר חזר על הסחורה בפירות שביעית. אבל יש ביאור. והפירות עכשיו הם חולים כבר? תבדוק. הרי ברגע שאין כבר פירות של קדושת שביעית, אז גם צריך לבאר מהבית. עוד רגע, בסדר, בואו טיפה נתקדם. טוב, פירות הקדושים בקדושת שביעית, ממתי הם נאכלים? זאת אומרת, פה אני נכנסתי לנקודה, האם אפשר, יש אנשים לפעמים שאוהבים לקחת פירות שהם עדיין בוסר או משהו כזה, ולעשות מהם ריבות, חמוצים או דברים כאלה. או סתם ככה, חבר'ה עוברים ליד עץ תאנה, כותפים וזורקים אחד על השני, באמצע טיול. סתם לא צריך לעשות את זה כללית, אבל נגיד, האם מותר בשביעית לקטוף פירות לפני הזמן שהם כבר בשבילי? פה כתוב, אומר הרמב״ם, בפרק ה' הלכת את ו', אין אוספים פירות שביעית כשהם בוסר, שנאמר, תאכלו את תבואתה, אינה נאכלת עד שתעשה תבואה. אבל אוכל מהם מעט בשדה כשהם פגין. כדרך, מה זה פגין?
קטנים,
פג, בעברית פג. כדרך שאוכל בשאר שני שבוע, ולא יכניס לאכול בתוך ביתו, עד שיגיעו לעונת המעשרות. נשים פה טוב לנקודה הזאת, שהוא מדבר על עונת המעשרות, ועונת המעשרות אנחנו צריכים גם לדעת מה היא, ופה יש מחלוקת גדולה, רק נקרא את הלכת את זין, ואז נוכל לבאר יותר. אומר הרב, בהלכת את זין, לכדרך שאוכל בחול. כמו כל השנים, שקדים ירוקים, מי שאוכל שקדים ירוקים במשך כל השנים, ויש הרבה אנשים שאוכלים שקדים ירוקים, אוכלים שקדים ירוקים. והיה האם כבר השקדים הירוקים נהיו קצת קשים, אז עכשיו הם לא ראויים לאכילה, כי הם קצת קשים. צריך לחכות עד שהם יתייבשו ויהיו חומים. אי אפשר לעשות איתם כלום. מה אתה כותב אותם? לאבד? זה לא יבש וזה לא ירוק. וממתי יהיה מותר? שימוש רגיל. הלכת את זה, ממתי יהיה מותר לאכול פירות האילן בשדה בשביעית? הפגים שתהנים, מי שיזריחו, אוכל בהם פיתו בשדה, וכן כל כיוצא בהן. הבוסר, מי שיוציא מים, ואוכלו בשדה, וכן כל כיוצא בו. הזיתים, מי שיכנסו שאה של זיתים רביעית שמן, פוצע ואוכל בשדה. הכניסו חצי לוג, קוטש וסך בשדה, הכניס שליש, מותר להכניס לביתו, שהרי הגיעו לעונת המעשרות. ופה אנחנו שוב שואלים, כן? מה זה עונת המעשרות? עונת המעשרות יש במחלוקת גדולה. האם אנחנו מדברים על דין של חנתה או דין של הבאת שליש? כמו כל ענייני המעשרות. מתי מתחייבים במעשרות? בחנתה או בהבאת שליש? בדרך כלל אנחנו אומרים, יש פעם חומרה פה, פעם חומרה פה, חנתה או שליש. מה שאנחנו רואים פה בעצם ברמב״ם, שהוא מדבר על הבאת שליש. זאת אומרת, הכניס שליש, מותר להכניסו לביתו, שרי הגיעו לעונת המעשרות. אנחנו מדברים על הבאת שליש. וכאן יש לנו שאלה נוספת, והרב בשבת הארץ מתעסק איתה, והיא שאלה בעייתית שאני שאלתי, עדיין אין לי תשובה על העניין הזה. השנה יש לנו בעיה, לפחות, וזה גם ראיתי בעוד אחד הספרים שלא התייחסו בכלל, הביאו כבר לוחות, של מתי קדושת שביעית, מתי לא. אני מתפלא, כי אומרים הרב אליהו, הרב ישראל, אמרו להחמיר בכל פעם, ופה בעצם הם הקלו. צריכים לבדוק את זה. זה עמוד 60 בקטיף שביעית. כן? ואחר כך מביאים את הנושא של חנתה בלבד. זיתים. השנה היא שנה מאוחרת. זאת אומרת, הקיץ רק מתחיל. ההבשלה, לפי מה שדיברתי עם חקלאים, או שאלו אותי, מזה זה התחיל, ההבשלה של הזיתים תהיה לקראת, זאת אומרת למסיק, לקראת אמצע כסלב. אמצע כסלב יהיה מסיק זיתים. אם אני מדבר, על פי הרמב״ם פה, במסיק זיתים, שעונת המעשרות היא שליש השמן שבתוכו, יש מי שאומר תשיעית, אבל הרב דן בזה, שליש השמן שבתוכו, שליש השמן שבתוכו יהיה בערך בחשבן. ואם אנחנו נראה שמתחילים ממתי חל הקדושה השביעית בהלכה הבאה שאנחנו יש לנו במקורות, הדעה הפשוטה הרווחת היא מ-1 בתשרי, יוצא שעונת המעשרות של הזיתים שהם לשמן היא בשנה השביעית, ואז קדושה השביעית בשמן יהיה כבר השנה. טוב, אז יהיה לנו השנה קדושה השביעית. מה הבעיה? הבעיה הגדולה יותר היא, לא יודע מישהו שם לב, שיש גם דבר נדיר השנה, שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, שהיא שנה מעוברת. זה לא קורה הרבה. יש, אבל זה לא קורה הרבה. ואם היא שנה מעוברת, יוצא שהקיץ יבוא יותר מוקדם, מבחינת התאריך העברי. ואז, שנה הבאה, ההבשלה של הזיתים יהיה בחשוון. ואם ההבשלה של הזיתים והמסיק יהיה בחשוון, מתי יהיה הכנתה? חודש וחצי קודם. זה יוצא באמצע אלול. ואם הכנתה השליש, לפי הרמב״ם, יוצא באמצע אלול, מה יקרה לזיתים של שנה הבאה? קדושת שביעית, שנתיים שמיטה, בבעיה. אין לי תשובה עדיין. אני אומר את האמת, אין לי תשובה. אם יש למישהו, אני אשמח לשמוע, אבל אין לי תשובה. אני מחכה לתשובה מראש הישיבה, שיחיה לאורחים טובים, הרב אברהם שפירה. עיון, כן, זה בעיון בדיוק עכשיו. ואני מקווה שאני בזמן קרוב אקבל תשובה, אבל זו שאלה. וזה תלוי אם זה בהר או בביקה. בביקה ההבשלה היא יותר מהירה. אז השנה לפחות, אולי הם יוכלו לומר שזה שישית. צריך לראות מה יקרה. ממש לקראת הזמן. אבל מי שנמצא בהר, הבעיה גדולה. שנתיים שמיטה זה בעייתי, צריך לבדוק מה לעשות. אז אם אני מדבר על השליש, על עונת המעשרות, מי שאומר חנתה, אז אם הולכים לפי חנתה, אז השנה ברור שהחנתה כבר הייתה, התחיל כבר פרי. התחיל פרי בזיתים. אבל שנה הבאה, בסדר, שנה הבאה יש שמיטה. אבל אם מדברים על שליש, לפי הרמב״ם, שליש השמן, אז אנחנו בבעיה. דבר נוסף, ממתי חל הקדושת שביעית? אז אמרנו, הלכת ט' באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין ולהבלות, פירות שישית שנכנסו לשביעית, אם היו תבועה או קטניות או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות, וכבר הסברנו עונת המעשרות, לפי מה שהרמב״ם זה שליש, קודם ראש השנה הרי אלו מותרים, ואף על פי שאוסף אותם בשביעית, הרי הם כפירות שישית לכל דבר. ואם לא באו לעונת המעשרות אלא לאחר ראש השנה, הרי הם כפירות שביעית. תבואה וקטניות אסורים באכילה משום ספיחים, ופירות האילן אוכלים אותם בקדושת שביעית. זה צריך לשים לב לנושא של ספיחים, אני מבין שדיברו על זה בשיעור הקודם. דבר נוסף שצריכים לומר, וזה אצל מי, סליחה, דילגנו. נכון? מי רשאי לאכול פירות שביעית? דילגנו, אני חייב לחזור על זה. פירות שביעית אין מוציאים אותם על חיות ג' פירות שביעית אין מוציאים אותם מארץ לחוץ לארץ ואפילו לסוריה, ואין מאכילים אותם לא לעקום ולא לסחיר, לא לגוי, כי מורידים אותם בקדושה והם צריכים לאכל על ידי יהודים כי הם קדושים בקדושת שביעית, ולא לסחיר כי זה בעצם חוב. אני נותן לו את זה כחלק מהטבת השכר, ארוחת צהריים. אז לכן לא נותנים לשכיר, אבל אם זה בן אדם שגר אצלו, קבל משכורת גלובלית, מה שנקרא, לא שכיר יום או משהו כזה, אז אין בעיה גם לתת לו לאכול, כי זה כמו אחסנאי, כמו אורח, כמו חבר. אבל אם היה שכיר שבת, או שכיר שנה, או שכיר חודש, או שקיצץ מזונותיו עליו, הרי הוא קצץ מזונותיו עליו, הרי הוא כאנשי ביתו, מאכילים אותו, מאכילים את האחסניה, פירות שביעית, זאת אומרת, לגוי לא נותנים פירות שביעית. ממילא יש לנו בעיה כשמייצאים לחוץ לארץ, כן? אם כבר יש את היצור. ופה אנחנו נאמר שכל זה כשמדברים על שביעית ללא יותר מחירה. אבל ברגע שיש יותר מחירה, הדעה הרווחת, שביותר מחירה אין קדושת שביעית. יש בזה מחלוקת. אבל הדעה הרווחת שאין קדושת שביעית ביותר מחירה, והפירות אינם קדושים בקדושת שביעית. דבר אחד שכן צריך לשים לב, ופה יש נקודה, אומר אותה הרמב״ם בהלכה כפתית, למטה. גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, וזרעה בשביעית פירותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחין, אלא מפני עוברי עבירה. והגוי אינה מצווים, והעקום אינה מצווים על השביעית, כדי שנגזור עליהם. לכן אם יש קניין, כן, אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, אז אין עליה קדושת שביעית ומותר. לכן, אני אומר לשים לב לנקודה שהיא חשובה. גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, ממילא אין קדושת שביעית. אבל גוי שלא קנה קרקע בארץ ישראל, אלא הוא יושב עליה. מאיפה הקרקע הזאת? אבא שלי נטע פה מטעים. מאיפה היא? סבא שלי. וסבא שלך ממי לקח? אומר, השולחן ערוך בהלכות סוכה, בדין ארבעת המינים, תסתכלו למטה. כל ארבעת המינים פסולים בגזול ובגנוב. בין לפני יאוש, בין לאחר יאוש. אבל גזול וקנאו בלא סיוע המצווה, כגון גזל עולה ושיפה הוא קשה. דקנייה בשביל מעשה, ומי הוא לא יברך עליו. יש מי שאומר שלא נפסל גזול. ומי הוא יש להיזהר, דילגתי, אומר הרמה, מי הוא יש להיזהר שלא יקצץ הישראל בעצמו אחד מארבע המינים שבלולב לצורך לולבו. וקרקע אינה נגזלת. וסתם גויים גוזלי קרקע הם. ויבוא בגזלה לידו, אלא יקצצנו הגוי ויקנה מהם. נשים לב לדבר הזה. ברגע שיש שינוי רשות ושינוי בעלות, מותר. ולכן, אם יש איזה קרקע של גוי שיש בה אתרוגים, לולבים, הדסים, כן, לארבעת המינים, ניתן לו לקטוף, שיביא את זה מחוץ לקרקע שלו, ואז בשוק נקנה ממנו, היה שינוי רשות ושינוי בעלות, ואז זה מותר. אבל ללכת אליו לקטוף? לא. אומר, הרמה, ואין חילוק בזה, בין ארץ ישראל וחוץ על הארץ. בכל מקום, סתם קרקעות גזולות אצל נוכרים. ואני שאלתי שאלה אחת פשוטה. שאלה פשוטה. גוי ערבי שיש לו קרקע בארץ ישראל. סתם גוי ערבי בארץ ישראל. על מי שייך את הקרקע? ליהודי. זאת אומרת, היא גזולה אצלו. אם הקרקע גזולה אצלו, וקרקע אינה נגזלת, מותר לאכול פירות של ערבים בארץ ישראל בלי לשמור קדושת שביעית? זה קרקע של יהודי. זה גוי שעבד בקרקע של יהודי. מתי יהיה מותר לאכול פירות שהביאו אותם גוי והם לא קדושים בקדושת שביעית? כשהיהודי מכר לו את הקרקע. במילים אחרות, היתר מכירה פותר מקדושת שביעית, ומי שקונה של ערבים חייב לשמור קדושת שביעית. אז אני חוזר לראש השיעור. בזה אנחנו מסיימים. מי שכל כך בלחץ, איך אני אוכל קדושת שביעית? ואז הוא לא קונה אוצר בדין והולך לקנות של ערבים, ידידי, מעבר לכל שאר השאלות, פה אתה דווקא צריך לשמור קדושת שביעית, כי קרקעות גזולות אצלם. זה דבר שחשוב לשים לב אליו, ופה אני מסיים ואומר, כל הנושא של שביעית, כל הנושא של שביעית הוא נושא מורכב. כדי לבוא ולהראות לפחות את הנקודות הקטנטנות האלה, צריך לשבת ולראות בספרים. הספר הפשוט ביותר לקריאה, נקרא לזה כך שכל אחד ואחת, זה מקור חיים השלם, בחלק החמישי שלו, יש את כל דיני שביעית ממש בהסברה יפה. הדבר הנוסף הוא שצריכים לראות וללמוד את הספרים לעומקם, והספר העמוק ביותר מבחינה הלכתית, גם במבוא מבחינה רוחנית, בהקדמה יותר נכון, ובקונטרס האחרון בעוד בירורי הלכות, זה שבת הארץ. מי שכתב ספר בענייני שביעית, אני אומר את זה חד וחלק, מי שכתב ספר בענייני שביעית ולא למד על בוריו שבת הארץ, אני אזהר בלשון ואומר, אני הייתי מסתייג ממנו. בסדר? אמרתי את זה בעדינות. קוראים הרבה ספרים וכותבים הרבה ספרים, אבל את היסוד, זה היסוד. בעזרת השם, שנזכה שהשמיטה תהיה מדאורייתא, וברגע שתהיה מהתורה, אנחנו צריך לשמור עליה, כי הלכתה ללא שום, והקדוש ברוך הוא יצווה את ברכתו, וכל מה שאנחנו רוצים, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, בעניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן.